מיומנו של מנהל השקעות.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק השלישי של מיומנו של מנהל השקעות. בפרק הזה אני אתן סקירה כללית על מה שקרה בשווקים הפיננסיים מאז הפרק הקודם, תוך התייחסות לנתונים שהתפרסמו לאחרונה, בעיקר בארצות הברית אבל גם בישראל, ואיך לדעתי זה ישפיע על קבלת ההחלטות שלנו בתיקי השקעות. בחלק השני של הפודקאסט נצא קצת מאזור הנוחות שלנו, וידבר על אזור הנוחות שלנו כמשקיעים, מה המשמעות של מדיניות ההשקעה, הפסיכולוגיה של משקיעים, ניהול גבולות גזרה וניהול משברים, וכמובן בחלק האחרון של הפודקאסט התייחס למבנה התיק בהתאם. מבחינת הנתונים המקרו-כלכליים שהתפרסמו לאחרונה, שכוללים גם את האינפלציה, את תחום האבטלה, שכר העבודה ועוד מספר נתונים נוספים, הנתונים ממשיכים לאתגר מאוד. אני חייב להגיד, אם אנחנו מסתכלים על האינפלציה, זה הנתון האינפלציוני האחרון שפורסם גם בארץ וגם בארצות הברית, ממשיכים להצביע על התרחבות האינפלציה. זה הודות בעיקר, אם אנחנו נסתכל על ארצות הברית, אז הודות לעלייה משמעותית במחירי הנפט. ואם בישראל, אז בעקבות המלחמה פה, אז אנחנו רואים באמת עלייה ניכרת כמעט בכל התחומים. נתוני התעסוקה ממשיכים להיות חזקים מאוד. אנחנו רואים שקיים ביקוש מאוד גבוה לעובדים, כמעט בכל המגזרים, בעיקר אבל בתחום השירותים, המסחר, קמעונאות, מסעדנות, כל התחומים האלה שלמעשה מצריכים כוח עבודה יחסית לא יקר ולא כל כך מיומן. ובנוסף, נתוני הייצור התעשייתי בארצות הברית ממשיכים להראות סימני התאוששות, שזה סימן מאוד מאוד חיובי לכלכלה, זה בעצם מראה שהכלכלה ממשיכה לרוץ קדימה והגלגלים ממשיכים לנוע. כנה לגבי ענף המסחר והשירותים, אנחנו רואים בעיקר בנתונים שהתפרסמו בארצות הברית, על עלייה בנתונים בצורה מתמשכת לאורך זמן. עיקר העליות או הביקושים בעצם הם בתחום ההסעדה, המלונאות, הקמעונאות, כלומר, איפה שאנחנו רואים באמת את הביקושים לעובדים, שם אנחנו גם רואים את הביקושים של הצרכנים, ולכן אנחנו גם רואים נתונים מאוד חיוביים לגבי האפיקים או הסקטורים האלה. דוגמה לכך היא מניית הילטון, שנסחרת לא רחוק מהשיא שלה, כנ"ל לגבי חברת מריוט, שוב, גם את תחום המלונאות, נסחרת כנ"ל גם קרוב לשיא שלה. אם אנחנו מסתכלים קצת על תחום הקמעונאות, יותר הסעדה ובילוי, אז מניית דייב אנד בסטרס, סימול פליי, נסחרת לא רחוק מהשיא של הכנ"ל. אז אם אנחנו בוחנים קצת את הדברים ממעוף הציפור, אנחנו יכולים לראות שדווקא אותם מניות או חברות שיש בהן ביקוש יחסית גבוה לעובדים, שם גם הביקוש לצריכה. כנ"ל גם העלייה במחירות הקמעונאיות, מה שבעצם ממשיך להצביע על כך שלציבור הרחב, גם בישראל וגם בארצות הברית, ממשיכים לצרוך, זה תרבות צריכה, ולכן גם כן אנחנו ממשיכים לראות את זה נע קדימה, ולסכן את הירידה באינפלציה, וכמובן, בהמשך לזה, או ביחס ישר, כמובן מסכן את הפחתות הריבית העתידיות שהיו אמורות להיות, ולהן ציפים. המשמעות היא שאנחנו רואים כבר עכשיו בשווקים הפיננסיים עלייה משמעותית בתשואות איגרות החוב, במיוחד בארצות הברית אבל גם פה בישראל, וכמובן תנודתיות מאוד מאוד גדולה בשווקי המניות, פעם עולה חזק, פעם יורד חזק, הכיוון עדיין הוא לא ברור, ולכן כרגע מה שאני חושב שנכון לעשות, אנחנו כמובן נדבר על זה בחלק האחרון של הפודקאסט, אבל אני חושב שמאוד מאוד נכון להגדיל את תיק ההשקעות אם יש יכולת כזאת, ולנצל את העלייה באגרות החוב, כלומר עלייה בתשואות שלהן, כדי להשביח את הרכב התיק, להשביח את הנכס היותר סולידי שלו, ובדרך כזאת להשיג תשואות גבוהות יותר ובטוחות יותר. טוב, אז בואו נדבר קצת על מרחב הנוחות שלנו כמשקיעים. מה זה מרחב נוחות? אז כשאני מדבר על מרחב נוחות, הכוונה היא בעצם על אותה נקודה שבה המשקיע מרגיש מאוד בנוח עם הסיכונים הקיימים בתיק ההשקעות שלו. ברוב המקרים, דרך אגב, כשאני מסתכל על ניהול הסיכונים, אני אסתכל גם על אפיק המניות וגם על אפיק האג"ח, והשילוב הקיים ביניהם, וגם על הקורלציות הקיימות בין שני האפיקים האלה. ומתי המשקיע ירגיש בחוסר נוחות? זה יקרה כאשר ניהול הסיכונים או גבולות הגזרה שאו מנהל ההשקעות קבע או שהמשקיע עצמו קבע לא מתאימות לו ולצרכים שלו, ולכן רק במצב כזה נכון לבצע את ההתאמות הדרושות על מנת להחזיר את המשקיע לתחושת הרוגע והביטחון שלו. כלומר, לאותו אזור נוחות, צריך להסיט אותו לאותו אזור נוחות שנוח לו להיות בו. בלא מעט מקרים, משקיעים רבים מקבלים החלטות כלכליות מהבטן, וזה במיוחד נכון באירועים קיצוניים או במקרים שיש המון רעשי רקע שמפריעים בקבלת החלטות, וזה כמובן משבש לחלוטין את גבולות הגזרה של המשקיעים ומוציא אותו מאיזון. ולכן, בכל מצב קיצון, זה מאוד לא נכון לקבל החלטות מהבטן, אלא יותר לעמוד בצד, ללא לזוז. אפשר לקחת את זה לעולם של תורת המשחקים, זה די דומה לעולם או לדילמת האסיר, אם אתם מכירים. אנחנו למעשה הופכים להיות האסיר של עצמנו, ולכן ברוב המקרים נכון יותר לא לבצע שינויים, ואפילו ללכת כנגד תחושת הבטן שלנו, ולהגדיל אף את הסיכונים, לעומת מצב של רצון להשתבלל. כלומר, ככל שהסיכונים הולכים וגדלים, כלומר, ככל שאנחנו רואים ירידות בשווקים, ואגב, זה קורה בדרך כלל במצבי קיצון כאלה של משברים, אז הרצון שלנו לבצע איזושהי פעולה מתוך איזשהו אקט מחשבתי, שהפעולה הזאת תציל אותנו ותשנה לחלוטין או תציל את התיק ההשקעות שלנו. אז זה לא המצב, זה מצב של להשתבלל, ככה אני קורא לזה. והרעיון הוא בעצם לצאת החוצה מהחשיבה הזאת ולא לבצע שום פעולה עד כמובן יעבור זעם. עכשיו אני יכול להגיד לכם שכמנהל השקעות מאוד ותיק בתעשייה, עברתי לא מעט משברים בשווקי ההון, ותמיד הידיים החלשות הן אלה שפועלות ראשונות ומהר. בתוך הנחה שוואו, כדאי לי להציל את הכסף שלי כמה שיותר מהר, כדאי לי לצאת, כי מתחיל לרדת ואני חושש מאוד שאני אפסיד הרבה כסף. אבל פה הנקודה החשובה, אם מדובר בהשקעות מפוזרות, גם ברמה סקטוריאלית וגם ברמה גיאוגרפית, אנחנו אמורים להיות רגועים ובטוחים. אז נכון, יש ירידות, או השווקים רועשים וגועשים, לא משנה מה הסיבה לכך, תמיד יהיה נכון לקחת החלטה מנוגדת לתחושת הבטן הזאת. כי תמיד פסיכולוגית אנחנו נרצה לבצע איזושהי פעולה. והפעולה הזאת, שהיא יותר פסיכולוגית ופחות כלכלית, היא זאת שמביאה אותנו בלא מעט מקרים לקבל החלטה כלכלית שגויה. כשמפרקים את תיק ההשקעות לרכיבי ההשקעה שונים, קרי מניות או אג"ח, אז ההסתכלות צריכה להיות דבר ראשון בחלק האג"חי לפחות, שהוא החלק היותר סולידי והיציב יותר בתיק, צריך להיות על המח"מ הנכון, כלומר משך החיים הממוצע הנכון לאותה תקופת השקעה. זה אומר שאם אנחנו נמצאים בתקופה של עליות ריבית, אנחנו נעדיף לקצר את טווח ההשקעה כדי להיפגע פחות מעלות הריבית. ומצד שני, אם אנחנו נמצאים בתקופה של הפחתות ריבית, אנחנו נרצה להאריך יותר את התקופת השקעה כדי ליהנות מרווחי הון גבוהים יותר. כלומר, ככל שטווח ההשקעה ארוך יותר וקיימות הורדות ריבית, אנחנו נהנה בעצם מזה יותר. ולכן, בחלק מהמקרים, אנחנו צריכים גם לבסט את טווחי ההשקעה, ובאפיק המנייתי צריך מצד אחד לייצר פיזור רחב ככל שאפשר מבחינה סקטוריאלית, כנ"ל גם גיאוגרפית, אבל לשים לב שאנחנו, אין לנו רכיב אחד מהותי בתיק שיכול לגרור אותנו לפינה מסוימת שאנחנו לא רוצים להיות בה. השורה התחתונה היא שכמשקיע מאוד חשוב לשמור על דיסציפלינות מאוד ברורות, לא לבצע פעולות מהבטן, אלא יותר שכליות, יותר מחושבות, לנהל סיכונים נכון, ובסוף מגיעים לתוצאות, גם אם לפעמים יש תקופות שיותר קשות. אני אתן לכם דוגמה, קחו את 2008, אם אתם זוכרים, זה היה המשבר הפיננסי בארצות הברית, היו פה ירידות מאוד מאוד חדות בשווקים, גם בארצות הברית וגם פה בישראל, לא מעט משקיעים, ואני מניח שחלקכם גם ביצעו את המהלכים האלה, העדיפו לצאת מהשוק, אם זה בפנסיה, בקופות הגמל או בכלל בתיקים הפרטיים, לצאת מהשוק, ואז הבעיה היא לדעת מתי לחזור. אף אחד באמת לא יודע מתי לחזור, ולכן אנחנו ניכנס, או המשקיע ייכנס מחדש לשוק בנקודה הרבה יותר גבוהה מאשר הוא יצא בה. אז הפער הזה בין שתי הנקודות הוא הפסד טהור, ולאורך זמן לא ניתן לגשר על הפער הזה. והיות ואין לאף אחד כדור בדולח שבאמת יכול להגיד מה יעשה השוק מחר, לכן חשוב מאוד כל הזמן לשמור על קור הרוח ופשוט להתעלם מהרעשי רקע האלה ולא לפעול מהבטן אלא לפעול בצורה שכלית ולשמור על אותה מדיניות, לשמור על גבולות הגזרה ועל ניהול הסיכונים ועל ידי כך לייצר תשואה שוטפת טובה וסבירה לאורך זמן. טוב, אז אני אתייחס בחלק הזה של הפודקאסט ללוקציה שלנו בתיקי השקעות. כמובן שכל אחד בהתאם למדיניות ההשקעות שלו ולניהול הסיכונים שלו, אבל בגדול זה נותן תמונה מלאה וכללית לגבי סוגי האפיקים, מה אנחנו חושבים ומה אנחנו רוצים לעשות. אז כרגיל לחלק את העולם לשלוש, למניות בישראל ובחול, לעולם האג"ח, כלומר העולם היותר סולידי, ולמט"ח. הפעם אני אתחיל מהחלק המנייתי, והיא מתייחסת בעיקר לאותם משקיעים המחזיקים אחוז כזה או אחר במניות. נכנסנו לתוך המלחמה עם חשיפה נמוכה לשוק המניות הישראלי, משהו כמו סדר גודל של 40% מסך האפיק המנייתי, וזה נעשה בצורה מכוונת בגלל סימני חולשה, הודות לכל האירועים הפוליטיים, מדיניים וביטחוניים שחווינו במהלך השנה וחצי האחרונות. כאשר המטרה שלנו באופן כללי היא להשיג תשואות עודפות על פני כמובן המדדים, ולכן הפנינו אחוז גבוה יותר מאפיקי המניות לחול, כאשר היו שני אלמנטים שהביאו אותנו להטייה הזאת. כמובן שזה הנושא הפוליטי הפנימי בישראל, כפי שציינתי קודם, וכמובן שגם היה את הנושא של הריבית. דיברו רבות בארצות הברית על תחילת הפחתות ריבית בתחילת 2024, ולכן היה נכון יותר להטות את האפיק המנייתי לשם. כמובן שזה ראינו בזה איזושהי תרומה משמעותית לאפיק המנייתי, כי זה בעצם גורם לעליות משמעותיות, במיוחד בחברות הטכנולוגיה ונדלן. אבל מה שקרה בפועל זה שהנתונים המקרו-כלכליים שהתפרסמו הציגו תמונה קצת או מאוד שונה ממה שציפו. אם ציפו שהאינפלציה תתחיל להתמתן, אז אנחנו פתאום רואים שהאינפלציה מתחילה להרים ראש ואפילו להראות סימנים של התחממות, ולכן זה הרחיק יותר ויותר את הפחתות הריבית, ומה שהפך את השוק האמריקאי למאוד יקר. ולכן מה שאנחנו בחנו וראינו לנכון לעשות זה לבחון את התמחור היחסי בין כל שווקי המניות בעולם, כולל את ישראל. ומה שבעצם אנחנו זיהינו, שזה לא סוד כמובן, אנחנו מדברים על זה כבר הרבה מאוד זמן, זה שהשוק הישראלי מתומחר בחסר משמעותי ביחס ליתר השווקים בעולם. ולכן, במהלך החודש האחרון התחלנו להחזיר חלק מהכספים שהושקעו בשווקי המניות הזרים אל תוך השוק המקומי, כאשר הדגש הוא על מניות תל אביב 90, כלומר מניות השורה השנייה. והסיבה לכך נעוצה בעובדה שהמניות האלה, שנמצאות בתל אביב 90, הרבה יותר מגוונות. לא רק כלכלה ישנה כמו בנקאות, פיננסים ותעשייה, אלא גם הייטק ונדלן ועוד תחומי פעילויות, שכמובן אין לנו אפשרות להיחסל להם דרך תל אביב 35. הפוקוס הוא כמובן על חברות בעלות תמחור נמוך, ויש שם לא מעט חברות בתמחור נמוך, עם מובילות בתעשייה שלהם, שזה בעצם היה מאוד מאוד חשוב לנו לתת דגש על זה. אני אדגיש ואומר שאנחנו, כשלקחנו את ההחלטה להסיט כספים מחול לישראל, אנחנו עשינו את זה במודע, תוך כדי הבנה שיש בזה סיכון, אבל זה סיכון מחושב. חשוב לי לציין שאנחנו נמשיך לראות תנודתיות באפיק המנייתי, לא רק בישראל אלא גם בעולם, ולכן אני כרגע לא מעודד הגדלת סיכונים בדמות הגדלת הרכיב המנייתי, אלא יותר ויסות של האפיק הזה, בחירת סקטורים נכונים, הטיה של גיאוגרפיות, וכל זה בסופו של דבר לדעתי ייתן תשובה הולמת ונכונה לניהול הסיכונים הכללי. עכשיו בואו נסתכל קצת על אפיק אגרות החוב, שזה בעצם האפיק הסולידי, והשוק ההופכי לשוק המניות. היה לנו חודש מאוד מאתגר, שכלל גם הפחתת דירוג של חברת דירוג S&P, גם תנודתיות מאוד גבוהה בשערי המתח שקל דולר, שהביאה איתה לתנודתיות באפיק השקלי, כלומר עליית תשואות די משמעותית לכל אורך העקום, גם הממשלתי ומן הסתם גם הקונצרני. והחודש לראשונה, האג"ח לעשר שנים של ממשלת ישראל, נגע בתשואה של 5%. זה משהו שלא ראינו ב-15-16 שנים האחרונות. כלומר, היום אם אנחנו מסתכלים על שוק אגרות החוב, גם הממשלתיות וגם הקונצרניות, אנחנו יכולים להשיג תשואות תחרותיות מאוד 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 יפות לאורך זמן. כך שלא צריך לקחת יותר מדי סיכונים, צריך פשוט לבחור נכון את האג"חים, לשבת עליהם במיוחד לפרק למח"מ מוגדר, לא ארוך, אני חייב להגיד, אני לא הייתי הולך על מח"מים ארוכים, הייתי הולך על סביבות בין 3-4.5 שנים. אגב, אנחנו שם נמצאים ואנחנו כל הזמן מקצרים גם, כלומר כל הזמן התהליך הזה מתקצר. ולאור כל זה, מה שאמרתי, אני חושב שנכון היום לנצל את עליית התשואות, במיוחד באפיק הממשלתי ובאג"חים בדירוגים הגבוהים, ודווקא להגדיל את התיק לטובת האפיק הזה. כלומר, אם יש עודפי מזומנים, אז דווקא להגדיל את החלק האג"חי לטובת העניין, ואולי אפילו להקטין את רף הסיכונים, כלומר להקטין את החלק המנייתי בתיק לטובת ניצול אותן הזדמנויות סולידיות שקיימות בשווקים, ובצורה כזאת לשבת קצת על מי מנוחות, להקטין את סטיות התקן של התיק, כמובן למי שזה מתאים לו ושקיים לו מניות בתיק.